ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשבוע שעבר את כל הסיפור של המלכת שאול, ראינו את האותות, ראינו את מה ש מתבצע, ולאחר מכן את הטקס הכללי. זאת אומרת שחוץ חוץ מכל אותם דברים, שעשה שמואל ושאול, לפי מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא גם מבצע איזשהו עניין ציבורי, נערך גורל, נערך איזשהו דבר שבו נבחר שאול להיות מלך, וזהו. ולמעשה הבקשה של העם למלך התמלאה, התקבלה בצורה בלתי צפויה לחלוטין. אדם שהלך לבקש אתונות ומצא מלוכה, הוא נבחר למלך, אבל זהו, יש מלך בעם ישראל. סיימנו את השיעור בשבוע שעבר, בפסוק האחרון, אנחנו בשמואל א', י' א', בפסוק האחרון, בפרק שבו נאמר, אנחנו בשמואל א' פרק י"א. סיימנו את השיעור בשבוע שעבר בפסוק: ובני בליעל למום היושיענו זה ויבזו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש. זאת אומרת, נהיה איזשהו עניין של ביזיון המלכות. מלך לא יכול להחריש, מלך לא, הוא צריך למצוא את עצמו, הוא לא יכול כאילו להתחבות בין הכלים או כל אותם עניינים שלמדנו ועסקנו בהם, ובהחלט יש עליו ביקורת מסביב לעניין הזה. עד כאן מה שלמדנו. עכשיו אנחנו נפגשים בפרק י"א. בפרק י"א מספר לנו על אירוע טרגי. מה זאת אומרת על אירוע טרגי? ניסוי, אנחנו יודעים שיש בפוליטיקה העולמית ביטוי שנקרא 100 ימים של חסד. זאת אומרת, פלוני נבחר לתפקידו, נותנים לו 100 ימים לראות מה הוא עושה, לא מתחילים לתקוף אותו בזה, גם בעידן הדיגיטלי המודרני שלנו, זה עוד נשמע. זאת אומרת, יש איזו הנחת יסוד כזאת שניתן זה, אבל מסתבר שלשאול לא נתנו 100 ימים של חסד, ומה מתרחש פה? ויעל נחש העמוני ואיכן על יבש גלעד, ויאמרו כל אנשי יבש של נחש, קרות לנו ברית ונעבדקה. זאת אומרת, יש כאן איזה רצון לשיתוף פעולה במרכאות בין תראו את המפה לרגע, תראו, יש לנו את יבש גלעד, כל אחד רואה את עמון נמצאת כמובן בצד המזרחי, שם יש את עמון, יש כאן כל מיני שמות של ערים מוכרות יותר ומוכרות פחות, ויש כאן איזושהי תופעה. אם אנחנו נעיין לרגע בספר שופטים בפרק י"א, מתברר שזה עם שהייתה איתם מלחמה כ-100 שנים לפני מה שמסופר פה. אמרנו פעם שספר שופטים משתרע על פני 330 שנה, וכשאנחנו מדברים על משהו שמסופר בספר שופטים ומופיע כאן בשמואל, אז אנחנו מספרים על מלחמה שהייתה 100 שנה קודם. בשופטים בפרק י"א מסופר על המאבק שכבר היה עם אנשי נחש העמוני, והוא עולה ואיכן על יבש גלעד. יבש גלעד זה בצפון הארץ, יבש גלעד זה בצפונה של ארץ ישראל, ארץ הגלעד, כולם מכירים, והמון מבקשים לכבוש אותם, להסתער עליהם, לעשות איזשהו דבר, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, קרות לנו ברית ונעבדת, אנחנו מוכנים לשתף איתך פעולה, אתה רוצה לתקוף אותנו, בוא נכרות ברית, בוא נהיה כאילו ביחד, נעשה איזשהו עניין, וזהו, ונראה מה יקרה. הוא מציע להם הצעה מבזה. ויאמר עליהם נחש העמוני, בזאת אכרות לכם, במקור לכם כל עין ימין, זאת אומרת, במקור, למקור זה להוציא, ושמתי החרפה על כל ישראל. זאת אומרת, הוא מוכן לכרות איתם ברית, אבל יש לו תנאי מאוד מוזר ומאוד משונה. הוא רוצה שכל אנשי יבש גלעד יעקרו את עין ימין שלהם. עכשיו, בחז"ל יש התמודדות, א', למה זה אנשי יבש גלעד, ומה פשר, מה פשר האות הזו. מה קרה פה, מה התרחש פה מכל הסיפור הזה, זה מחייב אותנו, אני אומר את זה במשפט אחד, אנשי יבש גלעד, היה להם איזשהו סיפור עם שבט בנימין, וזה מופיע בספר שופטים, והייתה להם, זאת אומרת, בוא ננסה להבין את האסטרטגיה של האויב. מכיוון שאנשי יבש גלעד עוררו את כעסם של בני ישראל בזה שהם לא יצאו כנגד שבט בנימין בפילגש בגבעה, אמר נחש העמוני, אם אני אתקוף את אנשי יבש גלעד, אף אחד מישראל לא יבוא לעזור להם. ולכן הוא דווקא התלבש על העיר הזאת ועל המקום הזה. אני אומר עוד פעם, אנשי יבש גלעד לא יצאו להילחם בשבט בנימין בעקבות מה שקרה בפילגש בגבעה, עם ישראל כעס עליהם, אמר נחש העמוני, אני אתקוף את אנשי יבש גלעד, אבל תהיה לי קואליציה של כל עם ישראל, לא תהיה לי קואליציה. למה? מכיוון שהם לא התנהגו כפי שצריך, בטח ישאירו אותם שם, ובואו נראה מה בכלל התרחש ומה קורה. הדבר המפתיע מאוד מאוד, בפסוק א', ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש. אף אחד לא חשב להתנגד. אף אחד לא אמר, אולי נעשה איזה אינטפאדה, אולי ננסה לעשות איזשהו עניין, אלא כניעה טוטלית, ויאמרו כל אנשי יבש. המקרא מדגיש את הדבר הזה, שכולם כביכול הסכימו, אין מה לעשות, זאת אומרת, אין ברירה, זה מה שהם רוצים, זה מה שנעשה, ושלום על ישראל. אבל בכל אופן, הם היו מתוחכמים, והם אומרים, רגע, אנחנו בסיטואציה חדשה, יש מלך על ישראל, אז בוא נשלח מכתב למלך. ומה הם אומרים? אני בפסוק ג', ויאמרו אליו זקני יבש, ערף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו ויצאנו אליך. ויבואו מלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויסו כולם את כולם ויבכו. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, שימו לב, המלך ממשיך לעבוד בבקר. המלך לא נוהג...
כאילו, מבקשים, תן לנו ונשלח...
זאת אומרת, הם רוצים למשוך זמן, והם אומרים, תשמע, אנחנו חושבים להתקנע לתנאי שלך.
הם אומרים, לא נשלח... הם לא אומרים, לא נשלח...
לא, 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 הם אומרים, בוא, תן לנו כמה ימים, אנחנו צריכים לחשוב ונראה מה אנחנו רוצים לעשות בעניין הזה. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. זאת אומרת, עכשיו, מה הבעיה פה? הבעיה פה שהוא לא מבקש סתם לשעבד את העם ישראל. חלילה להוציא את עין ימין פירושו של דבר להשפיל אותם. זה לא רק, בואו תהיו לי לעבדים, אלא יש פה השפלה. זאת אומרת, להוציא את עין ימין לכל האנשים מעבר להשפלה, מה יש פה? מה הוא מביח מזה? מה יש לו מזה? אין לו מזה שום דבר. עכשיו תכף נראה למה זה, כן.
זה כמו בימי דוד ששלח מלאכים.
נכון, נכון, למלך כזה. בדיוק, נכון, זה עניינים של... אין ספק שזה עניינים של השפלה, והוא רוצה להפוך אותם לבעלי מום כל ימי חייהם. זה מה שהוא מבקש לעשות בנקירה הזאת של עין ימין.
אני אומר אולי הוא מנסה לבדוק עם הברית הזאת באמת אמיתית, כדי שלא נתלבטו בזה. הם מוכנים להקריב את העין שלהם בשביל לקרות ברית.
כן, אבל אדם מוכן לכרות ברית שיוצא לו מזה משהו. אם אומרים לו, תשמע, אנחנו הופכים אותך לבעל מום, אז הוא אומר, תשמע, אני מסכים לכרות ברית, אבל אני לא רוצה להיות בעל מום. יש פה איזשהו רצון של השפלה. בואו תראו, אנחנו מתפלפלים, זה למעשה מופיע במדרש מזל, במקום מספר 2. ויהי נחש ההמוני, ויאמר עליהם נחש, רבי לוי ורבי סימון ורבנן. רבי לוי אומר, אלו הקלעים והקשתים שבישראל, שהם מחמד עיניהם של ישראל, כמה דעת אמר, מושקי רומי קשת. זאת אומרת, ההסבר הראשון, שמדובר פה על לוחמים, עכשיו כל אחד יודע, כל מי שהחזיק נשק בימי חייו יודע, שכדי לראות דרך הכוונות, אתה חייב לעצום עין אחת. אחרת אתה לא יכול להסתכל על שתי הכוונות שבמרחק אחת מהשנייה. עכשיו פה מדובר על קשתים, לא היה אז לא M16 ולא גלילון ולא עוד כל מיני אמצעים כגון אלו. אז הוא אומר להם, אני רוצה שאתם לא תוכלו להיות לוחמים. זאת אומרת, כאילו לעקור להם את עין ימין שהם לא יוכלו יותר להיות לוחמים. אז זה הסבר אחד.
לא, אבל למה
לא
חוגים
עם שמאל? מה? למה שלא?
אני
מנסה עם שמאל. בסדר, כי בדרך כלל זה, רוב האנשים זה ככה.
שאלה.
רבי סימון אמר, סנהדרין של ישראל, שהם גלגל עיניהם של ישראל, כמה דעת אמר, והיה מעיני העדה, עיני העדה זה הסנהדרין, הם אלה שרואים, אז יכול להיות שהוא רצה להילחם בדבר הזה. הדבר השלישי הוא תמיד הדבר שהכי מרתק אותי לפחות, הדמן באמר השלישי. ורבנן אמר זה ספר תורה. אמר להם נחש העמוני, הביאו לי ספר תורה, והקרא מתוכה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. בזאת אחות לכם ברית, בנקור לכם כל עין ימין. זאת אומרת, הוא ידע שכתוב בתורה לא יבוא עמוני בקהל השם. והוא רצה לחתוך את המילה הזאת בתורה. הוא אמר, למה כתוב בתורה לא יבוא המוני מכלל השם? למה אתם עד כדי כך משפילים אותנו? אז בנקור לכם כל עין ימין, התורה זה העיניים של עם ישראל. מה העיניים שלנו? התורה. כולם עושים את עיניהם לתורה כדי לראות מה עושים ומה פועלים וכו' וכו'. אז יש כאן כמה מן באמרים איך להבין את זה. אני אומר אחד, או שזה כנגד הלוחמים, אחד שזה כנגד הסנהדרין, אחד שזה כנגד התורה, אבל בכל מקרה זה איזשהו מעבר מול עם ישראל בנקודה הזאת ובדבר הזה. אז אנחנו ממשיכים, מה?
למה דווקא הם באו לנחש העמוני ואמרו לו, בוא תרחות לנו ברית, לפני שהוא בא אליהם, רשום ואיך הנחש העמוני, ואז רשום שהם אומרים לו בוא לרחות,
לא שהוא אומר. כי הוא ואיך אני לבש גילה, הוא רוצה להילחם איתם, אז הם אמרו, תשמע, בוא נעשה, למה אתה רוצה להילחם איתנו? כי אתה רוצה להרוויח משהו, בוא אנחנו נלחות איתך ברית. אומר, אתם יודעים מה, אני מסכים לברית, אבל בכלל שתעקרו את העין ימין, זה המהלך, זה מה שמופיע בפסוקים. הוא זה שעושה עליהם כאילו מצור.
ואיכן זה לשם מלחמה?
מה?
ואיכן זה לשם מלחמה?
כן, כן. ואיכן שם ישראל זה לשון, בפרשה זה משהו אחד, אבל בפשטות זה לשון של מלחמה. הוא שם מחנה, הוא שם איזשהו דבר צבאי וכו'. עכשיו, למה הם הסכימו למלחמה? זאת אומרת, למה אנשי יבש גלעד שהציעו את הדבר הזה לנחש העמוני, למה הוא כל כך הסכים לתנאי הזה? אז כתוב פה במעריק רא, בנקור לכם כל עין ימין כמשמע, ושמתי החרפה על כל ישראל, אמרו לו, אין בזה חרפה שעדיין לא הרגישו, ואנחנו מתי מעט, אבל תיתן לנו זמן עד שנודיע להם, ואם לא יבוא לעזרנו, אז תהיה להם לחרפה. לחרפה לשון גידוף. זאת אומרת ש... תוכלו אולי לומר, אם אתה עושה את זה רק לקבוצה קטנה בעם ישראל, זה לא נורא, אם באמת כל עם ישראל יהיה ככה, זה נורא והיום, אבל אם זה לא כולם, הדבר הזה הוא לא נורא, ואנחנו ממשיכים הלאה. זאת אומרת, יש כאן אלבון, יש כאן איזשהו עליבות וכו' וכו', הולכים לחפש את המלך, סוף כל סוף יש לנו מלך, אם מישהו מאיים עלינו במלחמה, בוא נוציא את הצבא, יש מלך, בוא נשמע בעם ישראל. הצבא לא עובד ספונטנית, יש מצבי, יש רמטכ"ל, יש אלופי פיקודים, יש מג"דים, יש מח"טים, יש צבא, יש מלך בישראל. אז הולכים לחפש את המלך, אומרים לא, המלך רועה צאן. המלך כאילו עוד מסתובב אחר הבקר, והנה שאול מאחרי המכה מן השדה מגל פסוק ה' ויאמר שאול מה לעם כי יבכו ויספרו לו את דברי אנשי יבש ותצלח רוח אלוקים על שאול בשומעו את הדברים האלה ואיחה אפו מאוד. זאת אומרת הוא מאוד כעס על על הביזיון, על הדבר, על העניין, הוא בהחלט מאוד מאוד נבהל ממה שקורה, ותראו את הביטוי, ותצלח רוח אלוקים על שאול. ותצלח רוח אלוקים על שאול, מה המשמעות של הדבר הזה? מלמד אותנו הרמב״ם במורה הנבוכים, יסוד גדול מאוד בלימוד ספרי הנבואה. ותראו במקור מספר 3. תחילת מעלות הנבואה שילווה את האדם עזר אלוקי, יעוררו ויזרזו לעשות טובה גדולה בעלת ערך, כגון הצלת קבוצת חסידים, לא מדובר על חסידים, חסידים של הבעל שם טוב, הצלת קבוצת חסידים מידי קבוצת רשעים, או הצלת חסיד גדול, או השפעת טובה על אנשים רבים, וימצא מצד עצמו לכך התעוררות ודחיפה לפעולה. וזה נקרא רוח השם. איך אדם מתחיל להיות נביא? מה זה ותצלח עליו רוח אלוקים? אנחנו מוצאים את זה אצל שמשון, אנחנו מוצאים את זה אצל כמה וכמה נביאים. אומר לנו הרמב״ם, הנביא, איך הוא מתחיל להיות נביא? איך אדם קם בבוקר ועושים לו משדר כשהוא נהיה נביא? איך הדבר הזה קורה? אז אומר הרמב״ם, תחילת מעלות הנבואה שילווה את האדם עזר אלוקי. יש לו פתאום איזושהי התעוררות. וזה... מה? זה התחלה של משהו, וזה נקרא רוח השם, לא רוח, הקודש רוח השם. והאדם אשר ילווהו מצב זה, אומרים עליו שהוא צלחה עליו רוח השם, או לבשה אותו רוח השם, או נחה עליו רוח השם, או היה השם עמו וכיוצא בשמות אלו. עכשיו תראו את היסוד שאומר הרמב״ם, רבותיי, כל מי שלומד ספרי נביאים שיכיר את זה. וזוהי דרגת כל שופטי ישראל, אשר נאמר בהם באופן כללי וחייקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט ואושיעם, וזוהי גם דרגת כל משיחי ישראל החסידים, ונתבאר זה בפירוט במקצת השופטים והמלכים, ותהי על יפתח רוח השם, ואמר בשמשון ותצלח עליו רוח השם, והנוגע לענייננו, ונאמר ותצלח רוח אלוקים על שאול כשומעו את הדברים. זאת אומרת, אותו אדם שהתמנה למלך, וראינו בפעם הקודמת את השאלה, גם שאול בנביאים, גם שאול שייך לנבואה, פתאום אומרים לנו כאן, תשמע, קרה לו משהו, פתאום איזו התעוררות, פתאום איזו רוח השם, פתאום יש איזה משהו מיוחד שמתרחש. ומה הוא עושה? ויקח צמד בקר, וינתחר, וישלח בכל גבול ישראל ביד, המלאכים לנו אשר ענינו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל ואחר שמואל כה יעשה מבקרו ויפול פחד השם על העם ויצאו כאיש אחד ויפקדם בבזק הוא פותח לשכת גיוס הוא מזמין אנשים להתייצב במשכת הגיוס ויפקדם בבזק הוא פוקד את האנשים הזכרנו כמה פעמים שהמילה פקד בעברית השורש פי קוף ד' הוא בעל משמעות כפולה והפוכה מצד אחד כשהיינו בשבט מעפילים בבני עקיבא, זה היה לנו מפקד בשבת. מה זה המפקד? פקדו כמה אנשים הגיעו לסניף באותה שבת. מצד אחד, מה כתוב בספר שמואל? ויפקד מקום דוד, זאת אומרת שדוד היה או לא היה? ויפקד, הוא לא היה. זאת אומרת שהפועל הזה פי קוף ד' השנה באיזה הקשר אתה משתמש בו. מצד אחד, מפקד זה לפקוד את כל מי שנמצא. מצד שני, ויפקד, זה מי שחסר, הוא לא נמצא בתוך כל העניין. אז אומרים לנו כאן שהוא פוקד, אני בפסוק ח' ויפקדם בבזק, ויהיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. דנים הפרשנים מה פשר החלוקה הזו, מה מספרים לנו כאן, מה פשר המפקד הזה והעניין הזה, האם זה מותר? בעוד שבועיים שלושה נגיע לפרשת כי תישא, כתוב שם כי תישא את ראש בני ישראל ולא ישקוף לנפשו ולא יהיה נגב וכו' וכו'. זה לא פשוט כל כך לפקוד. והגמרא במגילה, תראו במקום מספר 4, ואמר רבי יצחק, אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצווה, בכתיב ההתקדם בבזק. מה התקפלה רבה של ממאי בבזק נשנה, זקו, בדין משמע דמטה הוא, אולי זה שם של מקום, כי דכתיבה ימצאו אדוני בזק אל המאחה, וישמע שאול את העם ויפקדן בתלאים. אמר רבי אלעזר, כל המונה את ישראל עובר בלב, שנאמר היה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד. רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני להבים, לא יימד ולא יספה. בקיצור, יש כאן איזשהו עניין גדול של, של צורה, של מפקד, של, של הוא פוקד אותם על ידי, על ידי איזשהו דבר, ומזכירים כאן, שימו לב, והיו בני ישראל 300,000, ואיש יהודה 30,000. מה זה? עוד התפלגה מלכות בית ישראל ובית יהודה. למה מונים את זה כאן בצורה כל כך משונה? יכול להיות, ובואו ניכנס קצת לפוליטיקה מקראית, מה הרגישו בני יהודה כשמינו את שאול משבט בנימין למלך? הם ידעו שכתוב בתורה לא יסור שבט מיהודה ומחוקק וזה בגלל. אז למה מינו פתאום מלך מבנימין? הרי זה שלנו. אנחנו משבט יהודה, לנו זה מגיע. אנחנו
מרגישו אופוזיציה.
מה?
מרגישו אופוזיציה.
יכול להיות שהם היו אופוזיציה, אז לכן כשמנו את כל החיילים, אז באו ואמרו כך וכך מזה, אבל תדע לך, היו עוד 30,000 מיהודה שהם לא היו שלמים לגמרי עם הבחירה הזאת של המלך, שזה כאילו טרף את כל הקלפים, כל המלך אמור להיות מהם ופה זה הפוך.
אבל יהודה ערב לבנימין עוד מיעקב אבינו, איך אפשר להגיד דבר כזה?
היהודה?
יהודה היה ערב לבנימין עוד מיעקב אבינו.
זה סוגיה אחרת, זה לא מדובר על מלכות. יהודה היה ערב
לבנימין,
כי יהודה היה גדול הבית, אבל מצד המלוכה, בוודאי שהדבר הזה, בגלל שהדבר הזה הוא בעייתי, הסבר נוסף, אולי הם היו סיירת מטכ"ל. זאת אומרת, היו חיילים רגילים, והיו חיילים יחידות מיוחדות. חטיבת הקומנדו של צה"ל, חטיבת 98, בקיצור, זה משהו מיוחד במינו, ולכן מונים אותה בפני עצמם. הם לא חלק מהמניין, הם לא חלק מהסיפור, אלא שמים אותם כקטגוריה
בפני עצמם. שהרם היום מחלקת בייניש.
מה?
מחלקת בייניש.
נכון, מי מבחינה? המחלקה הטובה ביותר, מחלקת בייניש. אז ויפקדם בבזק ויהיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. טוב, עכשיו מה עושים? עכשיו צריך לנהל את המלחמה הזאת. עכשיו מתחילה פה טקטיקה. ויאמרו למלאכים הבאים כל תאמרו לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה בחום השמש. ויבואו המלאכים ויגידו לאנשי יבש וישמח. ויאמרו אשר יבש מחר נצא עליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. זאת אומרת, יש פה איזו העברה, מגלגלים. המלך מודיע לאנשי יבש גלעד, נבוא אליכם, אנשי יבש גלעד מודיעים בנחש ההמוני, מחר אנחנו נתחיל לחוק איתכם את הברית. עכשיו מה קורה? ויהי במחרת, וישם שאול את העם שלושה ראשים. זו אסטרטגיה מלחמתית ידועה, שאברהם אבינו עושה אותה בחומש בראשית, ואנחנו מכירים את זה מכל מיני מלחמות בספר שופטים, לפצל כוחות. לא לבוא קדימה להסתער ולא מעניין אותנו כלום, אלא לפצל את העם לשלושה ראשים, ואז מה הם עושים? ויבואו בתוך המחנה באשמור את הבוקר, ויקו את המון עד חום היום, ויהי הנשארים ויפוצו ולא נשארו והם שניים יחד. זאת אומרת, גם כשנסוגים במלחמה, השאלה איך נסוגים. כשאתה אומר ששניים לא נעשו יחד, זאת אומרת שהמפלה של אנשי נחש ההמוני הייתה כל כך גדולה שאפילו לברוח הם לא יכלו שניים ביחד. אלא אחד לפה ואחד לפה ואחד לשם ואחד לזה, כל אחד מסתלק לו למקום אחר. כי הם כל כך הפסידו, הם כל כך נסבו, הם כל כך הרגישו שיש פה בעיה שהם ברחו. כמובן, בעקבות דבר כזה, קרנו של מי עולה? של שוב, של המלך. פעם משנה שני עם ישראל מלך ואומרים, וואו, איזה מצוין שביקשנו מלך. איפה היה השכל שלנו עד עכשיו? הייתה לנו מלחמה, עשה צו גיוס, פקד את כל העם, אסטרטג מעולה חילק את כל העם לשלושה כוחות, וממילא הרווחנו וניצחנו. וזה הפסוק הזה, ויאמר העם אל שמואל, מי אומר שאול ימלוך עלינו? לא האנשים הוא נמיתם. מה, מישהו אמר מי זה שאול? אגב שאול בנביאים? תביאו לנו את החבר'ה האלה, נערוד אותם, תראו איזה מלך יש לנו. בא, הבאנו אותו, מלחמה, ניהול למופת, אין עבדות, אין נפגעים, לא כתוב פה לפחות, אין שום דבר, הכל מתנהל למופת, מי לא רוצה את שאול? הכל נפלא, הכל מצוין. כמובן שזה הכל בעירבון מוגבל, זאת אומרת, כשהקבוצה שלך מנצחת, השם הוא האלוקים, וכשחלילה זה אחרת, אז לא נגיד מה בדיוק קורה. אז גם כך יש לנו איזו הרגשה נפלאה מאוד, זאת אומרת, יש לנו מלך ואנחנו מצליחים ומנצחים ופלא פלאים וכמובן השפלת הגויים, הכל מסתדר, הכל מתארגן, הכל בא לידי ביטוי חיובי וכביכול הכל נעים והכל נחמד. יש פה כמובן גם עורמה של אנשי יבש גלעד שאמרו כך ועשו אחרת וכולי וכולי, אבל זה מאוד בולט פה, מאוד בולט, שכל אנשי נחש העמוני, אנשי עמון, היו שעננים להחרים. 300,000 איש מסתערים עליך, ואתה לא מרגיש את זה? מה, הם יצאו כמו נמלים מאחורים? 300,000 איש? מישהו יכול להחביא אותם? אפשר לשים אותם מתחת לאיזה סליחה? זאת אומרת, תראו את הסדר גודל, בהתקדם היו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. 300,000 איש, תחזרו כמה אוטובוסים, צריך לנייד 300,000 איש. מספרים בלתי נתפסים בכלל, כש-300,000 איש הולכים, תפצל אותם לשלושת הכוחות שדיברנו עליהם. 100,000 איש הולכים, אתם יודעים מה זה 100,000 איש הולכים? מישהו פעם ראה 100,000 איש? זה לא שייך בכלל לכל העניינים. אז הייתה פה שעננות נוראה, כי הם היו בטוחים שהיהודים הולכים להתמסד אליהם, וממילא זה מה שקרה. אז הם מבקשים, אני בפסוק י"ב, ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו? תנו האנשים ונמיתם. ויאמר שאול לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה השם תשועה בישראל. זאת אומרת, ויאמר שאול לא יומת איש ביום הזה, כי היום עשה השם תשועה בישראל. יש לנו פה סייעתא דשמיא המיוחדת, ואנחנו רואים גם ששמואל כנראה הגיע למקום המלחמה. דיברנו בשבוע שעבר, זה בולט מאוד על רקע ההכנות לפורים, כשאנחנו מדברים על דרך הנהגה אחת שהיא כולה רוחנית, שלצורך העניין הזה זה שמואל, ועל דרך הנהגה מאוד מאוד מלחמתית, שזה שאול. כמו מרדכי ואסתר. מרדכי הוא המתפלל, אסתר היא נמצאת בבית המלך. הכל עובד, משה ויהושע במלחמת עמלק. כל הזמן הדברים האלה מלווים אותנו, הדברים הללו הם בראש העניין, ואתם רואים ששמואל נמצא שם בתוך כל העניין כולו. עכשיו מה עושה שמואל? ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה. מכיוון שבהתחלה היו עוררים על כל הדבר הזה, והמליכו את המלך בצורה כזאת לא מכובדת, הוציאו אותו, הוא הלך לחפש אתונות ומצא את המלוכה. הוא התחבא בכלים והוא מצא אותו מן השדה. אבל אומר שמואל, עכשיו יש לנו קמה המופלא ביותר. המלך הזה זכה לנצח את אנשי עמון. המלך הזה זכה להסיר את החרפה של אנשי יבש גלעד. מה אנחנו צריכים יותר מאשר מהמלך הזה? לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. בוא נמליך אותו עכשיו בתופים ובמחולות. נעשה טקס, מקיצור נעשה את כל מה שצריך בעקבות מה שקרה. וילכו כל העם הגלגל וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל, ויסבחו שם זבחים שלמים לפני השם, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. אם היינו צריכים לצייר את הפרק הזה באיזשהו טור חשבוני, אז היינו מתחילים בנקודה מאוד נמוכה. עם ישראל מושפל ומבוזה. רוצים לעקום עיניים של עם ישראל במלחמה. ואז אולי היינו עושים איזה גרף עולה, כי יש איזה סיכויים למסע ומתן, או עוד פעם הוא יורד כשאנחנו רואים מה התנאים, עוד פעם הוא עולה כששאול מגבש 300,000 איש למלחמה, הוא עולה עוד יותר כשמנצחים במלחמה, והכל הולך לך בצורה כזאת, ואז באים ומחדשים את המלוכה, וכולם מאוד שמחים. כי מה קרה? תחילת בקשת המלוכה הייתה באופן מאוד שלילי, מאוד לא חיובי, מאוד לא טוב. כי מה הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, מה שלמדנו לפני שלושה שבועות? לא אותך מעשו, כי אותי מעשו נמלוך עליהם. זה הפגנה נגד הקדוש ברוך הוא, זה לא הפגנה נגד שמואל. וראינו ששמואל מתמרן ומתווך איכשהו, איך הוא מסדר את כל העניינים. ולכאורה פה, אף לנפלת. הבחינה הראשונה, זאת אומרת, הכנסנו פה הנהגה מחודשת, הבחינה הראשונה של המלך, הוא מקבל בציון מעולה. לא נופלים מעם ישראל, הוא מגייס את האנשים, הוא מנצח את המלחמה, הוא מוריד את הביזיון, זה הכל פשוט פלא פלאים, כולם מרחפים ושמחים ואומרים, איזה יופי, מה יצא לנו מכל העניין? וזה הביטוי, זה הביטוי של הפסוק הזה. זה מה שכתוב בפסוק הזה, כשכתוב, וילכו כל העם הגלגל, וימיכו שם את שאול לפני השם בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים. זאת אומרת, זו מערכת שלמה של קורבנות, של דברים שהם עושים, ואת כל זה הם עושים לפני השם. תראו כמה פעמים מופיע הביטוי, לפני השם בגלגל, לפני השם, ואז וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. גם שאול שמח. בסופו של דבר הוא נבחר להיות מלך, ואם זה באמת הולך כמו שצריך, וזה עובד, וזה פועל וכו' וכו', אז יש שמחה בתוך כל העניין הזה. זוכר מישהו בתחילת ספר יהושע מה היה בגלגל? מה שמו בגלגל?
האבנים.
יופי. בגלגל שמו את האבנים, איזה אבנים? שמה מייצגות האבנים הללו? את 12 שבטי ישראל. ועכשיו כששמואל אומר, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה, מה הוא אומר מה זה מלך? איך הרמב״ם מתחיל את הלכות מלכים שלו? מלט אנחנו יודעים, בחור ישיבה, לא מחויבים, אבל רמב״ם זה כבר למדנות, זה צריך לדעת. המלך המשיח עתיד לעמוד לקבץ וכו' וכו', נדמה לי, לא? לא ככה יש לך, אין פה רמב״ם. הלכות מלכים, אז אני חושב שזה, כי כל העניינו של המלך זה הכלל, זה כלל ישראל, זה המלך. המלך המשיח עתיד לעמוד ולקבץ וכו' וכו', לחבר את כולם ביחד. אז תראו את הסמליות, נכנסו לארץ, לקחו 12 אבנים של 12 השבטים, מאיפה לאיפה שמו אותם? בגלגל. אחרי זה היה את יהושע שהוא לא היה מלך, כמה שנים? 28 שנים. אחרי זה יש לנו את כל תקופת השופטים, 330 שנה. מחבר 330 ועוד 30, 360 בערך, עכשיו גם פה אמרנו, 400 שנה אחרי ששמו את האבנים, מתייצב שמואל עם העם, והוא אומר לכו ונלכה לגלגל, בוא נחזור לנקודת הראשית שלנו שנכנסנו לארץ, בוא נחזור לנקודת הבראשית שנכנסנו לארץ, ופה אנחנו ממליכים מלך. שלוש מצוות נצטרו ישראל בכניסותם לארץ, מה הם? להעמיד מלך, לבנות את בית הבחירה ולנחות את המלך. אבל פה אנחנו יכולים לראות איך הגלגל הזה, את הסמליות של הדבר הזה, נכנסנו לפה כשבטי ישראל, והנה פה אנחנו באים וממליכים מלך, כדי שבאמת מלכות ישראל תבוא ותפעל ותהיה בדיוק כמו שצריך. מה? המליכו, אבל כאילו איזה טקס, כאילו עוד איזשהו, יש פה, זה הפעם השלישית. בפעם הראשונה שמואל ממליך את שאול באופן פרטי. אחרי זה עושים את הבחירות האלה, משפחת המטרי, משפחת זה וזה, וכאן כבר, אחרי שכבר המלך עמד במבחן, איך הדבר הזה מסתדר. נכון, בהחלט. עכשיו, אנחנו תמיד מסיימים מאוחר, אז היום זה כאילו, על חשבון ארבעה שיעורים שסיימנו מאוחר, היום אנחנו מסיימים מוקדם. אז אנחנו כאילו מאזנים את החשבון, שלא תהיינה בעיות. בכל מקרה, מה שנראה בשבוע הבא בעזרת השם, יש כאלה שלא רוצים שנגמור מוקדם. אז הם שואלים שאלות, זה בסדר. יש, בעזרת השם בשבוע הבא, נראה את נאום הסיכום של שמואל, איך הוא מסכן את הדברים הללו, כשהוא עושה את חשבון הנפש הפרטי שלו, מה לא לקחתי ומה לא עשיתי ואיך פעלתי וכו' וכו', כי אמרנו, ואני חוזר ואומר, שמואל נשאר כאוב. הוא נשאר כאוב מהאופן שבו העם כביכול נפטר ממנו, שבו העם כביכול הזיז אותו בצורה אלגנטית מתפקידו. הוא כאוב על הדבר הזה, והוא מביא את זה לידי ביטוי. כן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.